בקרוב. יעסוק, נקרא לזה בתהליך של העבודה שלנו כבחורי ישיבה, כאנשים שיושבים ועוסקים בתורה, אבל אני חושב שבכלל, אתם תראו שיש בזה מסר כלל ישראלי, לעיסוק בתורה בימים הללו שבין פורים לפסח. הגמרא במסכת מגילה, בדף ו' עמוד ב', דנה לגבי מצוות חודש אדר בשנה מעוברת. האם מצוות חודש אדר יעשו באדר א' או באדר ב'? הגמרא מביאה ג' שיטות תנאים. ולמעשה להלכה הגמרא מכריעה כדעת רבן שמעון בן גמליאל, שמצוות הפורים נוהגים באדר ב'. בטעמו של רבן שמעון בן גמליאל, במקור מספר אחת אומרת הגמרא, ורבן שמעון בן גמליאל סבר בכל שנה ושנה. מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן? אף כאן אדר הסמוך לניסן. אומרת הגמרא, מה טעמו של רבן שמעון בן גמליאל? אמר רבי תאווי, טעמא דרבן שמעון בן גמליאל, מסמך גאולה לגאולה עדיף. כלומר, הסיבה שרבן שמעון בן גמליאל בחר דווקא באדר ב' להיות האדר שנעשים בו המצוות, מסמך גאולה לגאולה. הדבר הזה צריך ביאור. למה מצוות המעשיות נבחרו דווקא להיות באותו אדר שסמוך לפסח? נכון, באמת, זו גאולה וזו גאולה. אבל מה העניין לסמוך את המצוות המעשיות, או לסמוך בכלל את כל ענייני הפורים לגאולת פסח? מלבד העניין הזה של לבאר, אנחנו נבאר עוד עניין. מה העניין הרוחני שעומד מאחורי סמיכת גאולה לגאולה? למה צריך לסמוך גאולה לגאולה? אני רוצה לעיין באיזה מדרש, מדרש תנחומה, על מנהג מאוד מאוד מעניין שנהגו בחודש אדר. מנהג קדמון. זה במקור מספר 2, לקראת הסוף, בפסקה השנייה. ומתקבצים שתי פעמים בשנה. עוד מעניין. באדר ובאלול, מכל המקומות, ונושאים ונותנים במלחמתה של תורה, עד שמעמידים דבר על בוריו והלכה לאמיתה, ומביאים ראייה מן המקרא ומן המשנה ומן התלמוד, כדי שלא ייכשלו ישראל בדברי תורה. שנאמר, שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול. השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. מדרש תנחומה פה מעיד על איזה מנהג קדמון שהיו אנשים מתקבצים בחודש אדר ובחודש אלול, ובחודשים האלה היו מעיינים. מנהג מעניין, לא נוהגים בו היום. כן, אבל, כן, אבל גם באלו. להגיע, אנחנו רואים שמקילים קהילות בישראל דווקא בחודש אדר ובחודש אלול. אלו אולי יותר, קצת קרבה, עושים סליחות, אבל ללמוד הלכה על בוריה, ככה, מן המקרא או מן המשנה או מן התלמוד, לא מצאנו את המנהג הזה. זה מעניין. שאלתי את עצמי, מלא אלול, איזה תהליך של איזה תשובה, של התקרבות, אבל המנהג הזה באדר, מה עניינו? מה הקשר בין אדר לבין לימוד תורה בעיון, נקרא לזה. ממש, לימוד תורה בעיון. המדרש הזה עוד ארוך, אנחנו נעיין בו. בראש המדרש נקרא התברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שבחר בישראל מ-70 אומות. כמו מה שכתוב, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. ונתן לנו את התורה בכתב, ברמז, צפונות, סתומות, פרשום בתורה שבעל פה, וגילה אותה מישראל. ולא עוד, אלא שתורה שבכתב כללות, ותורה שבעל פה פרטות. ותורה שבעל פה הרבה, ותורה שבכתב מעט. המדרש פה מתחיל למנות כל מיני דברים שעל פניו הם חסרונות בתורה שבעל פה. למשל, תורה שבעל פה הרבה, תורה שבכתב מעט, כן? על שבעל פה נאמר ארוכה, ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן הים. אלא עוד עניין, לא תמצא תורה שבעל פה אצל מי שיבקש עונג העולם, תאווה וכבוד וגדולה בעולם. תורה שבעל פה נקנית רק אצל מי שמימית עצמו עליה. תורה שבעל פה, אומר המדרש, אני מקצר, יש בה צער גדול שהיא משולה לחושך. עד כדי כך. זאת אומרת, ללמוד איסור והיתר, טומאה וטהרה, נגעים ואוהלות, כל הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד קשים. הם פרטי דינים ופרטי פרטי דינים. תורה שבעל פה היא קשה. כן. כאשר בא לנו ילד קטן, כן. מה אנחנו מלמדים אותו? ציפורי המקרא. כן. זה קל, זה חביב, זה נחמד. אז אנחנו רוצים ללמד אותו מדרש כזה למשל, צריך לקרוא אותו הרבה זמן. צריך להתעמק בו. כן. זה לא ללמד לילד. זה קשה. צריך לשבת עליו כמה שעות. ככה גם בעיון שאנחנו לומדים בבקרים. זה לוקח זמן. מה, ללמוד סך הכל 4 שורות? אז בסוף המדרש, באמצעיתו יותר נכון, אנחנו רואים שהמדרש אומר לנו שבאדר ובאלול היינו נוהגים ללמוד כך, ללמוד תורה שבעל פה. אני יודע שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, זה אולי היה צריך ללמוד תנ"ך באדר. אבל ללמוד תורה שבעל פה ובאדר, הדין הזה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, תסתכלו במקור מספר 3. אומרת הגמרא, אולי באב היו צריכים לתקן את זה, אני חושב. מי שנכנס אב ומעטים בשמחה, צריך לסבול, ללמוד תורה שבעל פה. ככה על פניו. אומרת הגמרא בתענית, בחפתת, מי שנכנס אף ממעטים בשמחה, אמר רב יהודה ברדר רב שמואל ברשיל המשמי דרב, כשם שמי שנכנס אף ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אמר הפאפה, אי לך, אכבר ישראל דאית לדינה בעד הנוכרי, לשתבת מיני באב דרי המזלי, ולימץ ענף שבאדר דברי מזלי. תכתיב לתת לכם אחרית ותקווה. כלומר, מה יוצא לנו מכאן? מה יוצא מכאן? יוצא מכאן שיש לנו עניין לסמוח באדר. מה נפקמינה? מה נפקמינה? משנכנס את עושה מי שם, מה נפקמינה? שאם יש לכם דין עם איזה גוי, תביאו אותו למשפט בחודש אדר. טוב, זה לא קרה לנו כל כך הרבה. אבל גם הביא את הפסוק בירמיהו, נעיין אחר כך בירמיהו. בעצם הפסוקים בירמיהו הם נחמה. נחמה, תסתכלו בדף מקור מספר 18, זה פסוקי נחמה לגולים. שבעזרת השם ימים יגיעו, ובימים האלה הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אחרית תקווה. בסדר? טוב, על פניו בין שני המדרשים הללו, אחד שמחייב שמחה בחודש אדר, והשני שמספר לנו על מנהג ישראל ללמוד תורה, אנחנו לא מוצאים איזה קשר בין שני העניינים. אני מצאתי. קודם כל, הרשי הזה מאוד חשוב. תסתכלו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, רשי אומר, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. כלומר, איך אתם מסבירים עכשיו מי שנכנס אדר? הרי כתוב אדר. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אומר רשי, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. אז מי שנכנס אדר זה לא רק אדר דווקא, זה לא אדר. אלא מתחילת אדר, אבל זה נמשך, כלומר השמחה הזאת נמשכת אל המועד הבא, היא נמשכת גם אל חודש ניסן. אבל מעניין שהדין בגמרא הוא לא כך, כלומר, אם יש לך דין עם גוי, תביא אותו דווקא באדר. אבל רש"י כך כותב, שפסח ופורים הם ימי ניסים מישראל. לכן צריך להרבות בשמחה. הגמרא בשבת, והתייצבו בתחתית הר, גם גמרא מפורסמת. אמר הרב דימי בר חמא בר חסה, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה פירוש מודעה רבה לאורייתא? אומר רש"י, שאם יזמינם לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה שקיבלו באונס. כלומר, אתה הקדוש ברוך הוא כפית עלינו הר כגיגית, ממילא בלית ברירה היינו צריכים לקבל את התורה, לכן אתה בא אלינו בתלונה, למה אנחנו לא עושים? הנה, מודה רבה לאורייתא. מעניין. מה זה אומר על התורה ועל מצוות? מה זה אומר על תורה ומצוות? על קיום תורה ומצוות? כפה עלינו הר כגיגית. טוב, בכל אופן, אמר רבא חבר יעקב, מכאן מודע רבא לאורייתא. אמר רבא, לא. אף על פיכם, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים. קיימו מה שכבר קיבלו. כן. מה כתוב פה? רש"י מאוד מוזר. אומר רש"י, בימי אחשוורוש, קיבלו בימי אחשוורוש, כלומר חזרו וקיבלו את התורה בימי אחשוורוש, למה? מאהבת הנס שנעשה להם. מה? זה בדיוק השאלה ששאלנו קודם. אני לא מוצא שום קשר בין קבלת תורה לבין ניסים שנעשו לישראל. קבלת התורה, כן? צריכה לבוא דווקא מתוך אולי ההבנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו משהו טוב, מתוך ההבנה של התורה, אבל כאן אנחנו רואים שעם ישראל חוזר ומקבל את התורה מתוך מה אומר רש"י? מאהבת הנס שנעשה להם. תגידו, בפסח לא נעשה לנו נס? להפך. הניסים של פסח, מה שהוביל בסופו של דבר לקבלת התורה, היו הרבה יותר גדולים מהניסים של חודש אדר. נס כזה מפוקפק, אף לא רואים שם את הנס כל כך. היה מלך, נשאר את אותו מלך, רק איזה שר אחד התחלף. אבל לא היה שם, זה לא היה ניסים הוליוודיים כאלה. ככה נקרא לזה, עם פיצוצים ועם מכות ועם, כן, אי אפשר לעשות מזה סרט. כן. אז אני לא כל כך מבין. להפך, מאהבה היו צריכים לקבל את התורה במעמד הר סיני. מאהבת הנס שנעשה להם. הניסים שנעשו. עשר מכות, והמדבר, ועמוד הענן, ועמוד האש. למה דווקא, שאלתי את עצמי, למה דווקא בפורים מקבלים את התורה מאהבת הנס? מאהבת הנס. האמת שהייתם צריכים לצעוק, צריכים להגיד לי, מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה מדבר? אז אני אגיד לך מה אני מדבר. הייתי צריכים לצעוק, מה, כולכם הייתי צריכים להגיד, מה אם נעשה ונשמע? מה אתה מדבר? נעשה ונשמע! נעשה ונשמע, צעקו כולם! אנחנו עושים! אבל זה לא קושייה עליי. זה קושייה על המדרש. המדרש אומר, מחד, כפה עליהם הקדוש ברוך הוא כגיגית, ומאידך, אנחנו מכירים, נעשה ונשמע. מי גילה רז זה לבניי, רז שמלאכי השרת משתמשים בו. אז הנה, אז גם בפסח קיבלו בסדר, נעשה ונשמע. אבל איך זה מסתדר עם המדרש? הראשונים והאחרונים, כולם שואלים, כבר תוספות במקום, כפה עליהם כגיגית, ואף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע, שואל תוספות, זאת הקושייה של תוספות. טוב, טוב, תירוץ של תוספות תראו פה. האלשך הקדוש שואל שתי קושיות עצומות, ככה הוא קורא לקושיות שלו. זה כיף ללמוד אלשך, תדעי, תלמדו. אך כן, אבל הוא נפלא. כמו הנצח, כן. הנה שתיים הם הקושיות העצומות אשר ייפול לב אדם עליהם. זה יופי. אחד, היעלה הלב שהמקדימים נעשה לנשמע מענו מלקבל התורה עד שקפה עליהם אך כגיגית, ויאמר להם שאם לא יקבלו תחת ההר ישחקם ולא יוכלו לקום. כן, זה לא יכול להיות. זה הקושיה שלנו. הוא מכיר את המדרשים. הוא מכיר גם את התוספות. בית, מה זו תשובת רבה, שואל האלשך, הדור קיבלו בימי אחשוורוש? שאם כן איפה, כל הדורות שממתן תורה ועד אחשוורוש הנוסים היו. הבנתם את הפלפול פה? כלומר, רבה אומר שהדור קיבלו בימי אחשוורוש, כלומר, שקבלת התורה האמיתית הייתה מאחשוורוש והלאה. לפני כן, היה להם טענה. כלומר, אם היית בא למישהו בבית ראשון ואומר לו, תראו איזה חטאים אתם עושים, תראו מה אתם עוברים על כל עבירות שבתורה, הוא אומר לך, תשמע, זה אנוסים, הרי כפה עלינו הרקיקיקית, לא היה לו ברירה. אז אם כן, אומר האלשך, למה גלו? למה גלו מארץ ישראל? שאלה יפה. ואם כן, חלילה לשווא הכה אותם הוא יתברך, על כל פשעיהם ועל כל הבנותיהם. טוב. אומר האלשך, אחיני הקושייה האחת צילקו הרבותינו זל, במדרש. במדרש רבי תנחומה. זה היה המדרש שהבאנו. שביאו מאמר זה, ואמרו כי מה שמיינו ישראל מלקבל, התקפה הוא התברך עליהם כגיגית, הוא תורה שבעל פה על ריבוי דקדוקיה. אומר פה אלשך חילוק. דו לכם, מה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, זה מה? תורה שבכתב. על תורה שבכתב, זאת אומרת, על התורה, כביכול, כן אני אומר, על התורה של הילדים הם הסכימו לקבל. את זה הם היו מוכנים, את זה הם קיבלו בחיוך. אבל כשבאו לתת להם את התורה שבעל פה, אמרו, תשמע, פה זה כבר וואה. פרטי דינים ופרטי פרטים, את זה אנחנו לא מוכנים. על זה כפה עליהם הקדוש ברוך הוא כגיגית. חידוש? כחידושו זה כתב כן המהר"ל. תסתכלו במקום מספר 10. הוא עובר לדף 3 פה בצד. המהר"ל עוזר לנו, כל הכבוד, שהכוח על, על העיצוב. המהר"ל אומר לנו, הוא עוזר לנו גם להבין את רש"י. דאמר, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש, ופירש רש"י שם בשביל אהבת הנס קיבלו התורה, אתם רואים? היה קשה לו את מה שהיה קשה לנו. וגם בזה לא נחה דעת האדם. כן, מה זה קשור? מה זה קשור לקבל את התורה שוב בגלל הנס? שקודם לכם לא היו רוצים התורה. ודבר זה אין ראוי, כן, אומר המהר"ל, אי אפשר להבין את הדבר הזה. אבל הפירוש הוא, שכאשר קיבלו עליהם מצווה זו מעצמם, קריאת מגילה, שלא היו מוכרחים למצווה זו, ובקבלת מצווה זו קיבלו כל התורה. מה אומר המהר"ל? אומר המהר"ל, אנחנו רואים שיש לנו מצוות מעשיות רבות בפורים. נקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, בדקדוק. על כל דקדוקי מסכת יש לנו, מסכת מגילה. אומר המהר"ל, בזה שעם ישראל באו וקיבלו עליהם, הוסיפו מצוות שהן מצוות בגדר של תורה שבעל פה, גילו למפרע שהם מעוניינים בתורה שבעל פה. ככה אומר המהר"ל. זה תירוץ אחד. יש על זה קצת קושיות. אומר האלשך, עוד פעם חוזרים אחורה. אני קורא לפני האלשך, אני רוצה את המדרש, שנראה את הדברים בתוך המדרש עצמו. ולא קיבלו ישראל את התורה עד שקפה עליהם הקדוש תשע. עד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את הר כגיגית, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר. ואמר עבדים מברכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שנתי גבורתכם. ואם תאמר על התורה שבכתב קפה עליהם את ההר, והלא משעה שאמר להם, מקבלים אתם את התורה, ענו כולם ואמרו, נעשה ונשמע. עכשיו, מסביר לנו המדרש, תקשיבו, זה הסבר חשוב. עוד מעט אנחנו נגיע לרמה הרוחנית, גם זאת שנוגעת לנו היום. זה לא דברים ל... הלכת למשיכה, כזה. זה להיום. זה אחרי התהליכים הרוחניים שעברתם בפורים, אתם צריכים להגיע לנקודה הזאת. ענו כולם ואמרו נעשה ונשמע. למה? למה הם אמרו את זה על התורה שבכתב? מפני שאין בה יגיעה וצער. והיא מעט. אלא אמר להם על התורה שבעל פה, שיש בה דקדוקי מצוות וקלות וחמורות, והיא עזה כמוות, וקשה כשאול קינתה. לפי שאין לומד אותה, אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, בכל ליבו ובכל נפשו ובכל מאודו. מי שלומד תורה שבעל פה שנים על גבי שנים, זה אך ורק מהסיבה הזאת, אומר המדרש. אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ובכל נפשו ובכל מאודו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואחרי זה והיו הדברים האלה. כלומר, מלמד אותנו פה המדרש, תדע לך, תורה שבעל פה, אם אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, זה לא יחזיק מעמד. לא תחזיק מעמד. ואני יכול להגיד לכם, אני מפרקטיקה. אני ראיתי בחורים שמתנדנדים, אני אוהב, מתנדנדים כמו רבי עקיבא בשעתו, קל עצמותי תאמרנה, מצד לצד. כשעזבו את הישיבה, עזבו את עולם התורה. מי... יש להם איזה שריד ופליט ככה, אני יודע, וגם אלה, וזה בעיה. ולמה? זאת הסיבה. זאת הסיבה. לא לומדים תורה שבעל פה מי שלא אוהב את הקדוש ברוך הוא. חס ושלום, אגיד לא אוהב. אלא... יש בזה חיסרון. תורה שבעל פה ללמוד לזמן ממושך, להחזיק בה, צריך אהבה. צריך אהבה. ואיך האהבה הזאת קשורה לענייננו. ממשיך אלשיך ואומר, גם איך משיגים, איך מגיעים לאהבה הזאת? ועל הקושייה השנית, אך שבה תרצו זל במתק לשונם. ואומרם הדור קיבלו. פה מסביר, אתם זוכרים את הקושייה השנייה? הקושייה השנייה אמרנו ש... אני לא יודעת את... מה שעה? יש זמן. הקושייה השנייה אמרנו שרב אמר הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, זאת אומרת שהייתה חזרה וקבלה של התורה על ידי הדור של אחשוורוש. כל מה שהיה בתווך מקבלת התורה ועד דור אחשוורוש לא היו צריכים לקבל אנשים, כיוון שקפו עליהם הר כגיגית. אומר אלשיך, תדע לך, זה לא נכון. למה זה לא נכון? אני אקצר, זה ארוך. הקבלה הראשונה הייתה קבלה. אמנם היא הייתה קבלה באונס. אבל מה? אומר אלשיך לפרש על דרך מה שכתב הרמב״ם על גט מאוסה בישראל. שקופים אותו עד שיאמר רוצה אני. לוקחים אדם שלא מעוניין לתת גט לאשתו. קופים אותו. עד שיאמר רוצה אני. צריך לתינה. זה גילוי מילטה. הבן אדם באמת אחרי הכפייה שלנו יאמר רוצה אני. שכל, ומסביר לנו אלשיך, שכל ישראל נפשם חפצה בטבע לקיים תורת אלוהים. אלא שהיצר הרע וחומרו הם מעכבים. וכאשר אדם קופים אותו, אז הוא מגלה את הרצון הפנימי. כלומר, רצונם של ישראל זה באמת ללמוד תורה. גם תורה שבעל פה, הגם שיש בה את כל הקשיים שיש. מה שנשאר, החוליה שחסרה לנו, זה החיבור של הדבר הזה אל פורים. הדור קיבלו בימי אחשוורוש בא בפורים. אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין, ודבר זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. מקור 13, ואחרי זה נעשה את מקור 12. אבל זה כבר לא אתה, זה אני. אמר יש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. כן, יש פה איזה עניין מיוחד. שהקדוש ברוך הוא מושך חוט של חסד על אותו אדם שלומד תורה בלילה. למה? מה זה החוט של חסד הזה? באיזה צבע הוא? כן. מה זה? זה קושר עליו חוט של חסד. סימן שתיים. תסתכלו, הביטוי הזה חוט של חסד, מצאתי אותו במקום שקשור אלינו, קשור לפורים. ותעמוד, אבל תראו את המדרש הזה, אל תקראו כמו סיפורי מעשיות. המדרש הזה, אני חושב, הוא פורים. הוא משקף, אם היה צריך להגיד פתיחתא, הייתי אומר את זה. זה פורים. זה לא מדרש סתמי. זה האמירה של פורים. אחת האמירות. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. אמר רבי לוי, תראו זה, תראו זה תיאור, איזה תיאור. כיוון שהגיע לבית הצלמים, אסתר, נסתלקה ממנה שכינה. היא הולכת בשליחות עם ישראל, להציל את עם ישראל. אבל בדרך אל המלך יש בית צלמים. והשכינה מסתלקת ממנה. ואז היא צועקת אותה מסכנה, אלי, אלי, למה עזבתני? אתה עוזב אותי. שמה אתה דן על שוגר כמזיד ועל אונס כרצון. אולי אתה חושב שאני באמת מעוניינת בדבר הזה. ואתה דן אותי. אולי שמה על שקראתיו כלב. אולי בגלל שקראתי לאותו מנובל אחשוורוש כלב. הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. חזרה וקראתו אריה. או שיאני מפי הארי. תראו עד כמה היא הבחורה הזאת במצוקה. ואז. והיא קירות המלך את אסתר המלכה. אמר רבי יוחנן. שלושה מלאכי שרת נזדמנו לה באותה שעה. אחד שהגביה צווארה. אחד שמשך עליה חוט של חסד ואחד שמתח את השרביט. כלומר, מה היה פה בתוך בית הצלמים, בתוך השעה הזאת שהיא בטוחה שאלוהים, שהקדוש ברוך הוא עזב אותה? היה חוט של חסד. הייתה התערבות שמימית שהצילה אותה מכל זה, שנתנה לה מה שלא מגיע לה, שנתן לנו מה שלא מגיע לנו. נתחייבו כן שצונאים של ישראל שבאותו הדור כליה בלשון סגי נאור. ושם המשיכה הזאת של חוט של חסד. היא אותו משיכה של חוט של חסד של אותו אדם שלומד בלילה. הלילה כמשל. הלילה כסמל להיעדר. כאשר אדם יושב בהיעדר הזה ולומד תורה ומושך חוט של חסד, כביכול, כביכול הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. הוא מזכיר את שם השם בחשיכה. הדבר הזה משתקף באותו אופן, גם בתלמוד הירושלמי. רבי חייא רובא ורבי שמעון בן חלפתא ומהלכים בעד בקעת ארבל בקריצתה. כן, לפנות בוקר. ראו איילת השחר שבקע אורה. מסבירים את הפרץ אור הראשוני. אמר רבי חייא בר חלפתא, אמר רבי חייא רובא לרבי שמעון בן חלפתא, כך הגיעו לתן של ישראל. בתחילה כמעה כמעה. כלומר הוא רואה את הנצנוצים הראשונים של הגאולה. במגילת אסתר. יש פסוק במשלי. איילת האביב ויעלתכן. דדה ירבוך בכל עת. באהבתה תשגה תמיד. הפסוק הזה חז"ל דרשו אותו על התורה, שהיא נחשבת איילת האבים ויעלתכן. והתביעה היא שדדה ירבוך כמו תינוק היונק משדי אמו. ככה התורה צריכה להרוות אותך בכל עת. ובאהבה שלה, באהבת התורה, תשגה תמיד. איילת, איילה פה, אמר רבי שמואל בר נחמני, מה היא דכתיב הילד האבים ויעלתכן? מה פה מתכוון המדרש באומרו הילד האבים ויעלתכן? למה נמשלו דברי תורה לאילת? לומר לך מה הילה רחמת שר וחביבה על בועלו כל שעה ושעה כשעה ראשונה. אף דברי תורה חביבים על עומדיהם כל שעה ושעה כשעה ראשונה. אמרתי לעצמי, זה מדרש אני מכיר. המדרש הזה אני מכיר אותו על חביבות האילה. איפה זה הופיע? תסתכלו, הגמרא ביומא. אמר רבי זרע, למה נמשלה אסתר לאילה, אם הבקעה? אילה, אילת השחר. מאי עלה רחמצה, שימו לב אותו לשון, כמו שראינו קודם, חוט של חסד, שמשתקף אצל אסתר ומשתקף אצל התורה גם כאן, שבחה של אסתר. מאי עלה רחמצה וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה, כך הייתה חביבה אסתר על אחשוורוש. מה יש כאן? יש כאן חביבות התורה. יש כאן אהבה לתורה. יש פה חיבה לתורה. חיבה מתמדת. אני חושב שאחד הבעיות, עוד פעם, אם מסתכלים על הנקודה הזאת, זה מה שחסר. חסר תורה שלומדים אותה מהמקום הזה של חסד. תורה שלומדים אותה מתוך המקום העמוק הזה של גילוי, של אהבה, של הילד האבים. יש מתן תורה של כפה עלומה כגיגית. לפעמים בחור ישיבה בשלבים הראשונים שלו, ירצה או לא ירצה, זו תורה של כפה עלומה כגיגית. וזה לא, הקדוש ברוך הוא עם המסובבים, הוא כופה. באיזה אופן, איזה חברה גדלת, מה החברים שלך עושים, באיזה מוסד אתה נמצא, זה כפה עלומה כגיגית. אבל יש בעיה עם הקפה למרגיגית, שזה לא מחזיק תמיד. זה לא מחזיק. זה לא יכול לתפוס אדם לאורך זמן. הוא צריך להרגיש כל הזמן את הער עליו, וזה קשה מאוד. אבל יש תורה אחרת. יש תורה של חסדים. חסדים זה לפני משורת הדין, זה רגשות. זה מחשבות פנימיות, זה משהו שקושר את התורה אל החיים שלך, אל תורת חסד הלשונה. תורת פורים, מי שמעיין בה מוצא שהיא מבקשת לחשוף רגשות. היא מבקשת את העומק הפנימי שנמצא אצל האדם שיצא החוצה. תראו איזה ריבוי של תורה שבעל פה יש בפורים. ריבוי ענק של תורות על תורות ומדרשים והלכות וספרים. התורה פה היא מבקשת את המבוע הפנימי. אני חושב שאחד מהדברים שצריך לקחת מהעניין הזה זה את חדוות היצירה ולימוד תורה. אדם צריך ללמוד ליצור בעולמה של תורה. להביא את עצמו. אני זוכר שהייתי בחור. הייתי מביא איזה רעיונות לרב נמנצל. הייתי מטייל. זה לא היה תמיד נכון, 100%. אבל אני הלכתי, הייתי משגע אותו. אתה מבין, אחד מגדולי הדור, והייתי משגע אותו, הייתי הולך אליו. והייתי אומר לו, מה הרב חושב על זה? כבר קלטתי שברגע שהוא אומר לי אפשר, אז זה לא נכון. כן, אבל זאת הכוונה. הבאתי את המבוע. זה לא היה נכון בשלבים האלה. זה לא היה 100%. זה לא היה 100%. אבל זה קשר אותי לתורה. אז מה תגידו, רגע, ומה אם כפה עליהם כגיגית? גם זה צריך, גם זה נשאיר לפסח. כן, זאת אומרת, גם שם, נעשה ונשמע, גם יש בו איזה מדרגה. אבל אני חושב שדווקא התורה בפורים היא באה לידי ביטוי בעולם של החסד, של האהבה, של החיבה, של הקרבה לדברי תורה מתוך הפנימיות. ובעוונותינו, מה שאנחנו רואים, שהרבה פעמים אנשים שדווקא למדו יפה בישיבה, אבל הם יוצאים החוצה ו... לצערנו, לא חוזרים לתורה באותו, עם אותו חיבה. אם היינו מכריזים את מה שביקש להכריז פה המדרש תנחומה. היינו עושים חודשיים בשבוע, חודשיים בשנה, שבהם אנשים היו מתקבצים ועוסקים בעיון. נו. ותראו מה קורה במדרש תנחומה הזה. תסתכלו איזה יופי. עכשיו נקרא אותו. לפיכך, אני קורא, מתקבצים רק שורה לפני. ולפיכך קבע הקדוש ברוך הוא שתי ישיבות לישראל, שיהיו הוגים בתורה יומם ולילה. ומתקבצים שתי פעמים בשנה, באדר ובאלול, בכל המקומות, ונוסעים ונותנים במלחמתה של תורה, עד שמעמידים דבר על בוריו והלכה לעמיתה, ואם ראיה מן המקרא, תינו לומדים עיון, ומן המשנה ומן התלמוד, כדי שלא יקשלו ישראל בדברי תורה, שנאמר שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו שלום. ותראו מה קורה. ואותם בית ישיבות שהלכו בחסד, בחסדים עם הקדוש ברוך הוא, לא ראו שבי ולא שמד ולא שלל, ולא שלטה בהם לא יוון ולא אדום, והוציאם הקדוש ברוך הוא י' בית שנה קודם חורבן ירושלים בתורתן ובתלמותן, שקחתי והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבולה. זאת אומרת, האנשים האלה הם מוגנים, הם מלאים בחסדים, חוץ של חסד משוך עליהם, שאפילו המאורעות הקשים שקרו לעם ישראל לא נגעו בהם, שזה דבר נפלא. המסילת ישרים כותב את הדברים ולבאר אתה ענפי האהבה הם ג' שזכרתי, הדבקות, השמחה והקינה. הדבקות הוא שיהיה ליבו של אדם מדבק כל כך בשם יתברך, עד שכבר יסו מלפנות ולהשגיח אל שום דבר זולתו. והוא מה שבא עליו המשל בדברי שלמה, הילת האבים ויעלתכן, דדיה ירבוך בחולת, באהבתה תשגה תמיד. ומביא פה דוגמה, אני רציתי להביא את הגמרה הזאת. אולי אפילו היה אפשר להתחיל איתה, כי השיעור זה מעשה הגדולים, כן? אמרו עליו על רבי אליעזר בן פדת, יש כמה גרסאות בזה, שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי. כלומר, היה עוסק בתורה ולא היה מרגיש שהבגדים שלו נמצאים בכלל במקום אחר. אולי אפילו מרקולתו נמצאת במקום אחר והוא עוסק בתורה. זה כמו הסיפורים על הגדולים שהיו נתקעים בעמודי חשמל, כן. מה הכוונה? מה זה? איך זה יורד אלינו לחיי המעשה? אדם באמת יכול להיות עסוק ושקוע בכזה דבר אך ורק אם יש לו חיבה מאוד מאוד גדולה. ושם הגמרא מספרת שבא אחד לקהל ליטול לו את הסודר, לגנוב לו את הסודר, מצא נחש שם שמגן על הסודר הזה. במילים אחרות אומר המסילת ישרים, מי שרוצה צריך לגלות רגשות עזים של אהבה לתורה ומילא לקדוש ברוך הוא. יש פסוק, הגמרא בשבת, אמר רבי שמואל בר נחמני, מהי דכתיב לבבתיני אחותי קלה, לבבתיני באחת מעינייך. בתחילה באחת מעינייך, ולכשתעשי בשתי עינייך. כן, יש אהבה בעין אחת ויש אהבה בשני עיניים. יש אהבה שהיא שלמה, שהיא באה מתוך האדם, שהוא כבר רוצה לתת משלו. זה לא רק גילוי מילטה של הרצון הפנימי, זה באמת הרצון הפנימי. בפסח, גם שם יש אהבה. גם בפסח יש מופתים גדולים. יש נעשה ונשמע, שיוביל אותנו נעשה ונשמע. אבל זה לא כמו ההופעה בפורים. ההופעה בפורים היא הופעה בתוך החשיכה. היא הושטת יד במקום חשוך. עכשיו זה מתקבל על ידו באהבה מאוד מאוד גדולה, אור מאוד מאוד גדול בחושך. אם ניקח את זה אלינו, וכאן נסיים. קודם כל בחודש אדר, צריך להרבות בלימוד תורה, עוד לא נגמר חודש אדר. זה. אבל אני חושב שאנחנו לקראת סוף הזמן, תעשו לכם איזה סיכומים כאלה, איזה דברי תורה שאתם עשיתם, איזה מחברת של אהבה וחיבה לתורה. כאלה של חידושים שלמדתם, כל מיני דברים, תוסיפו בהם, תאדירו. אז המחברת הזאת יישב לכם ככה, יש לי כל מיני קשקושים שכתבתי, לא אפשר להגיד קשקושים, איזה שרבוטים שכתבתי, לפעמים אני מוציא, אני מסתכל, שאני אומר איזה שטויות, אבל אני צוחק, אני אומר, תראה, כתבתי, אבל זה יצר את החיבור, זאת חדוות היצירה שתחזיק אתכם הרבה שנים בבית מדרש.